שעבר התחלנו את המעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו, והמיילדת החליפה את הוולדות. הזכרנו, נזכיר בקצרה את מה שדיברנו בשבוע שעבר, שלמעשה הסיפור זה סיפור בריאת העולם והנהגת העולם, שיש בה, הקדוש ברוך הוא ברא בשביל הבחירה, בשביל הניסיון והעבודה, הוא ברא הבחינה של בן מלך ובחינה של בן שפחה. הבן מלך זה הנשמה האלוקית, וכל יהודי, בוודאי בפנימיות שלו, בעצמות שלו, הוא ודאי בן מלך. אבל בשביל העבודה ובשביל הבחירה, הקדוש ברוך הוא הלביש את הבן מלך ביחד עם הבן שפחה. והבן שפחה זה רצונות העולם הזה, כשכל הבחינות, יש הרבה רצונות בעולם הזה. יש רצונות יותר גשמיים, יש רצונות יותר רוחניים, אבל הם שייכים עדיין לבחינה של העולם הזה, שזה בכלליות נקרא הנפש הבהמית, ולכן יש בתוכנו נשמה אלוקית, שזה הנפש, אז זה הבן מלך, ונפש בהמית שזה הבן שפחה, ולמעשה כל החיים שלנו זה הבירור בין הבן מלך ובין הבן שפחה. ראינו שבוע שעבר שמי שגדל בהתחלה בחשיבות כבן מלך זה דווקא הבן שפחה, היה חילוף, שזה כמו שדיברנו על זה, שרבנו מרמז פה על נקודה מאוד עמוקה, שבהתחלה תמיד יהיה קודם כל תוקף חשיבות וגדולה לבן שפחה, זאת אומרת לנפש הבהמית. יש שאלה ששואלים באמת מדוע הקדוש ברוך הוא עשה את זה, לכאורה אם יש פה בירור בין שני כוחות שנמצאים בתוכנו, מדוע לכתחילה הקדוש ברוך הוא נתן דווקא כוח ותוקף לבן שפחה שזה הנפש הבהמית? לכאורה זה מקשה, התרגלנו כבר לנפש הבהמית, כל אחד לפי בחינתו התרגל לנפש הבהמית, עכשיו צריך להיפרד ולהתנתק, להתנתק מזה. אם לא היינו מתרגלים ולכתחילה היה מהלך שווה, היה לנו יותר קל. אבל כותב אחד מתלמידי הגאון מווילנה, קוראו לו הרב חבר, רב יצחק אייזק חבר, אז הוא אומר שבאמת אם הקדוש ברוך הוא היה נותן קודם כל תוקף לנפש הבהמית בתוכנו, באמת לא הייתה לנו בחירה. ומדוע? כי הנשמה האלוקית היא כל כך חזקה ועוצמתית, שאם היא הייתה מהירה לכתחילה, ודאי היינו בוחרים בשם. לא היה שום מציאות שלא נבחר בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שבאמת לא הייתה בחירה, אם לא היה קודם כל כוח לנפש הבהמית. אז לכן הסדר של הנהגת העולם זה שקודם כל, אם זה בכלל ובפרט, קודם כל הבא לידי איתו ביטוי וגילוי הנפש הבהמית. שבוע שעבר הזכרנו את היסוד הזה ששואלים, למעשה גם רבנו מביא את השאלה הזאת, שואלים, ארץ ישראל מבריאת העולם מיועדת לעם ישראל. זה נקרא היכלו, טרקלין של מלך. פה המקום, ארץ ישראל זה לא כמו שאר המדינות. כמו שכתוב במשנה, במסכת כלים, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. ואנחנו רואים שעד שעם ישראל לא הגיע לארץ ישראל, שזה היה בערך, בדיוק, לא בערך, 2488 שנים אחרי בריאת העולם. זאת אומרת, כמעט 2500 שנה אחרי בריאת העולם, עם ישראל הגיע לארץ ישראל וקיבל את הארץ, שהניג ושלט בארץ. מדוע, אם זה טרקלין של מלך, מדוע בעצם 2500 שנה ארץ ישראל הייתה בידי גויים, ולא סתם גויים, שבעת העמים שהיו בארץ, כתוב שהם היו עמים תמים במיוחד. אז זו שאלה ששואלים, אז הבן אומר שמי שיודע את הסוד בן מלך ובן שפחה שנתחלפו, יודע למה הכנענים שלטו בארץ לפני עם ישראל. כי זה היסוד, זה אנחנו רואים את זה בכלליות. הקליפה קדמה לפרי, נכון. וגם אצל האדם אנחנו רואים, התורה מעידה לנו את זה, יצר האדם רע מנעוריו. לכן האדם נכשל הרבה פעמים בכל מיני דברים לא טובים, לפני שהוא בכלל עומד על דעתו. והדבר הזה נוגע גם בגדולי עולם. ורבנו אריה הקדוש כותב, אפילו גדולי הצדיקים שהיו במשך הדורות, גם להם היה מלחמות גדולות מאוד כנגד היצר הרע, לפני שהנשמה האלוקית התגלתה בתוכם. אז צריך לדעת שזה כלל, זה יסוד. ובאמת יש שאלה, בסוף. יש שאלה, האם אנחנו, יש מציאות שאנחנו יכולים לוותר על זה? אולי ישר, בוא נראה אם יש איזה דרך שישר נגיע לנשמה האלוקית. מה אנחנו צריכים לעבור את כל הדרך הזאת? כאלה מלחמות ואיסורים, וזה גורם את ההסתרת פנים. זה כל הקשיים של האדם בעולם הזה שורשם, לא מה שקורה. מה שקורה זה חיצוניות, זה כבר פועל חיצוני. הכל זה מתחיל בעצם כתוצאה במלחמה הזאת. האם יש מציאות שאנחנו יכולים לדלג על הדבר הזה? למעשה, התשובה לזה זה פרשת השבוע. פרשת השבוע זה אחרי מות. מה זה אחרי מות? אחרי מות, שני בני אהרון, נדב ואביהו. מה קרה לנדב ואביהו? וגם מי היו נדב ואביהו? היו הבנים של אהרון, אבל מי הם היו מצד עצמם? וידבר השם אל משה, אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. לכאורה פה שואלים שאלה. הקדוש ברוך הוא מדבר, וכתוב מפורש, אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם. למה כתוב עוד פעם וימותו? זה אחרי מות. אנחנו יודעים שהם כבר מתו, כבר התורה גילתה לנו. למה צריך עוד פעם? למעשה, נדב ואביהו זה הסוד של הבן מלר והבן שפחה שנתחלפו. יש בזה סוד מאוד גדול. נסביר קצת את הנקודה הזאת, זה קשור קצת לפרשת השבוע. נדב ואביהו היו נשמות מאוד מאוד גבוהות. מאוד מאוד גבוהות היו נדב ואביהו, עד מעט אנחנו נראה איפה אנחנו מוצאים אותם במשך הדורות. מתי הם מתו? הם מתו, זה היה ביום השמיני. מה זה נקרא היום השמיני? היום השמיני זה יום הקמת המשכן. זה היה למעשה, זה ראש חודש ניסן, בשנה השנייה שעם ישראל יצא ממצרים, אז עם ישראל צובה למשכן, בנו אותו, חנכו אותו, ובראש חודש ניסן בנו את המשכן. אז למעשה היה יום הקמת המשכן. כתוב שבאותו יום, המדרש, זה חז"ל אומרים, אותו יום נטל עשר עטרות, עשרה כתרים נטל היום הזה, ושקול היום הזה כיום בריאת העולם. כל כך גדול היה הקדושה, והשכינה שורה בעם ישראל מאז, ובעזרת השם לעד ולנצח לנצחים, מאותו יום. זה יום השראת השכינה בעם ישראל. נדב ואביהו, שהיו צדיקים מאוד מאוד גדולים, מאוד מאוד, הם היו קדושים בצורה מאוד מאוד גבוהה, הם רצו לעשות תיקון מאוד גדול. מה התיקון שהם רצו לעשות? בפשט, מה שכתוב. הם הביאו כתורת להכתיר בתוך המשכן. אני קצת נסביר מה זה העניין הזה של להכתיר כתורת. יש בבית המקדש, וקודם לכן במשכן, היו שני מזבחות. היה מזבח, זה נקרא מזבח החיצון, שהיה בחצר בית המקדש או בחצר המשכן, ושם היו מקריבים קורבנות, ובתוך הקודש היה היכל, בנוי. היה שם מזבח הזהב, זה נקרא מזבח הפנימי. במזבח הזהב היו מקטירים כתורת. לא מקריבים קורבנות, רק מקטירים כתורת. היה שגם כמה דמים היו מזים שם, אבל בעיקר מה שהיו עושים שם במזבח הזהב זה להקטיר כתורת. הם ביום השמיני באו והביאו אש, שהתורה קוראת לזה אש זרה, להקטיר כתורת במזבח הפנימי. ועל זה הם נענשו ומתו בקרבתם לפני השם. על זה שהם הביאו את הכתורת, אז על זה הם נענשו. מסביר רבנו הרי הקדוש, מה הייתה כוונתם? למה באמת, אם הקדוש ברוך הוא לא ציווה אתכם להביא כתורת, למה אתם עושים דבר שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אתכם? אם הם צדיקים כאלה גדולים, למה שהם יעשו דבר שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותם? ועוד שהתורה אומרת שזה נקרא אש זרה. זה לא אש, לא אש שבאה מהמזבח החיצון. כי להקטיר כתורת צריך אש, אבל האש, את הגחלים של להקטיר את הכתורת חייבים לקחת את זה מהמזבח החיצון, מהאש על המזבח החיצון, היו לוקחים את האש, ועליה היו שמים את הכתורת וכך היו מקטירים את הכתורת. הם הביאו אש מהבית. כל זה תמוע מאוד. על מה ולמה בעצם אתם עושים את הדברים האלה? למה אתם לוקחים אש מהבית, ולמה אתם מביאים כתורת כשהקדוש ברוך הוא לא ציווה אתכם? מסביר רבנו אריה הקדוש שיש פה סוד מאוד מאוד גדול מה שנדב ואביהו עשו. בכתורת מתגלית, על ידי עבודת הכתורת, היה מתגלית האהבה והדביקות שבין עם ישראל הקדוש ברוך הוא. זה נקרא סוד העלאת הניצוצות. אז האהבה והדביקות, הקשר הנצחי, הפנימי בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא היה מתגלה בהכתרת הכתורת. לכן זה גם נקרא כתורת. מה זה כתורת? מה זה המילה כתורת? על השורש של המילה כתורת זה בארמית. כמו שרבי שמעון בר אחד, בחד אקטירנה התקטרנה. בקשר אחד נקשרתי. כתורת זה העניין של קשר. מה כיוונו נדב ואביהו? הם ראו כזה את רצון גדולה בשמיים ביום השמיני. התגלות השכינה בעם ישראל. הם חשבו וכיוונו בדעתם להביא את כל העולם כולו לתיקון. הם רצו שזה יהיה יום הגאולה. היום השמיני, יום הקמת המשכן, יהיה יום הגאולה. ולכן, הם לא צובו על זה, הם התנדבו במסירות נפש להביא את כל העולם לתיקון. והם ידעו, אומר אור החיים הקדוש, הם ידעו שהם יכול להיות שהם ימותו על זה, ולא היה אכפת להם. מרוב הכיסופים שלהם, הרצונות שלהם להביא את הגאולה לעולם, הם היו מוכנים להסתכן ולמסור את הנפש. מסבירים, מה הייתה הטעות שלהם? אש, אתם הבאתם אש זרה מהבית, אבל מאיפה הייתם צריכים להביא את האש? מאיפה הייתם חייבים להביא את האש? מהמזבח החיצון. אומר אור החיים הקדוש, דבר נפלא בדבר הזה. על המזבח החיצון היו מבררים את הנפש הבהמית. כל מה שאנחנו רואים, את הבן שפחה מבררים על המזבח החיצון. מה הם רצו לעשות? לדלג על כל בירורי הנפש הבהמית ומיד לגלות את הנשמה האלוקית. הם היו כאלה צדיקים, הם אמרו, אנחנו מדלגים על כל בירורי הנפש הבהמית. לכן הם לא ירדו מעולם לבירור הנפש הבהמית. מעולם לא היה להם שום צד של איזושהי בחינה של בהמיות להם עצמם. איפה אנחנו רואים את זה? איפה מצאנו שאנחנו, מאיפה אנחנו יודעים את זה? אומרים חז"ל שאחת הסיבות שנדב ואביהו נענשו שלא נשאו נשים מעולם. הם לא רצו לרדת לשום נקודה גשמית של העולם הזה ולהביא את כל העולם לתיקון דרך הנשמה האלוקית. אבל מה עומק הטעות שלהם? כי כל רצונו של הקדוש ברוך הוא שאת האש לקטורת להתקשר עם הקדוש ברוך הוא בהתקשרות נצחית. תודה רבה. שהרצון של הקדוש ברוך הוא, שזה הסוד של הבן בן שפחה שהתחלפו, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם ודאי תגיעו לקטורת, ודאי שכל עם ישראל יזכה להיות, לעתיד לבוא בחד הקטירנה התקטרנה. ודאי שנזכה כולנו להיות בבחינת בחד הקטירנה התקטרנה. אבל מאיפה אתם תזכו להגיע לבחינה של הקטורת? מאיפה תזכו להגיע לזה? דרך המזבח החיצון. אתם חייבים קודם כל לרדת לבירורי הנפש הבהמית. מדוע? כי למעשה כל הבחירה והעבודה זה בבחינת המזבח החיצון, זה בבחינת הנפש הבהמית. לכן אי אפשר לדלג, אי אפשר לדלג על הדבר הזה, וזה היה הטעות של נדב ואביהו. אבל נזכור, זה מה שכתוב, בקרבתם לפני השם. מה הכוונה בימותו בקרבתם לפני השם? הכוונה התקרבתם יותר מדי. לא היה לכם את הבירור של הנפש הבהמית ורציתם כבר להגיע לבחינה של להעיר את הנשמה האלוקית ולתקן את העולם. זה לא הדרך הנכונה, זה לא הדרך האמיתית. אבל באמת הם היו צדיקים מאוד גדולים. לכן אומר רבנו אריה הקדוש, מה הם רצו לעשות? הם רצו לפעול ולהביא את הגאולה לעולם. נכון? זה מה שהם רצו לעשות. הרצון הזה הוא רצון טוב. טעיתם איך שעשיתם את זה, אבל באמת זה רצון טוב. אומר רבנו אריה הקדוש, לכן כל יהודי שיש לו רצון טוב, אפילו אם הוא טועה, הרצון טוב לא הולך לאיבוד. לכן הרצון הטוב של נדב ואביהו לא הלך לאיבוד. עברו כמה דורות, ונדב ואביהו באו לא בגלגול, בעיבור. היה איזה צדיק מאוד גדול, והם התעברו בו, נדב ואביהו. מי זה הצדיק הזה? פנחס, והוא? אליהו הנביא. ומי יבשר את הגאולה? אליהו הנביא. הם בעצמם יבשרו את הגאולה. אתם כבר מההתחלה רציתם לפעול בשביל הגאולה, זה דבר טוב, זה לא הולך לאיבוד. לכן אתם תהיו הנשמות בתוך אליהו הנביא שיבשרו לנו את הגאולה. אבל אם אנחנו מתבוננים בעומק הדבר, אז אנחנו לומדים מפה יסוד מאוד גדול. רוצים לדלג על הנפש הבאמת, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנדלג על זה. באמת כל יהודי היה מוכן לקראת, אם היו שואלים יהודי, יהודי שקצת מבין, יש לו קצת דעת, מה אתה רוצה? 100 מיליארד דולר כל יום, או שיפטרו אותך מהנפש הבאמת? הוא אמר, תפטרו אותי מהנפש הבאמת, אני בכל כך לא צריך 100 מיליארד דולר כל יום. מה אני צריך את הכסף? אז ברגע שהאדם הוא מרגיש את הנשמה האלוקית, הוא בכזאת דבקות בקדוש ברוך הוא, יש פה ספר אור החיים הקדוש? ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל יעבור.
דיברתי עם ישראל
בחוץ
על
הספר
הזה.
אור החיים?
כן.
יש לשון מאוד מיוחדת.
רבי חיים בן
עטר. כן, רבי חיים בן עטר. יש לשון מאוד מיוחדת שאור החיים מתאר את מיתת נדב ואביהו. זה בדיוק מה שדיברנו, הוא מתאר את זה בצורה מאוד מיוחדת. אור החיים הקדוש. ואומר, תודה רבה. ואומר, ואף על פי שהקדוש ברוך הוא הקפיד עליהם, מכיוון שהם לא הלכו בדרך שהוא רוצה, כן תרדו לבירור הנפש הבאמת, תישאו אישה ותאכלו ותהיו בתוך העולם הזה ותבררו את זה פה בעולם הזה, ואז תוכלו באמת לתקן את העולם. אבל אומר אור החיים הקדוש, אבל עם כל זה אנחנו צריכים לזכור שהם היו צדיקים מאוד גדולים, לכן אומר אור החיים הקדוש שמיטתם הייתה מיטת נשיקה כדרך כל הצדיקים הגדולים. אבל מה ההבדל בין המיטה של כל הצדיקים למיטתם? אומר אור החיים הקדוש, תכף נמצא את זה ונקריא את זה. פירוש שנתקרבו לפני אור העליון בחיבת הקודש ובזה מתו, והוא סוד הנשיקה שבה מתים כל הצדיקים, והנה הם שווים למיטת כל הצדיקים נדב ואביהו. אלא שההפרש הוא שהצדיקים הנשיקה מתקרבת אליהם, ואילו הם נתקרבו אליה. מה? מיטת נשיקה, דבקות, למות מתוך, להתפטר, לעזוב את העולם מתוך דבקות מאוד גדולה, כמו שאומר רבי שמעון בר יוחאי בקטורת, בחד הקטירנה את קטרנה, בקשר אחד נקשרתי, אומר. והגם שהיו מרגישים במיטתם, לא נמנעו מלהתקרב. למה? לדבקות מרוב נעימות, ערבות, ידידות, חביבות, חשיקות, מתיקות, עד קולות נפשותם מהם ואבן זאת. אומר אור החיים הקדוש, הם ידעו שם, הם הרגישו שהם הולכים למות. הם כבר לא יכלו לעצור את זה. בהמשך הוא אומר, שלפעמים הנשמה האלוקית מהירה באדם, בכזה אור גדול, אז הוא אומר ככה, וכשתתרבה בחינה זאת בפנימיותו, הכוונה הערת הנשמה האלוקית, תגאל הנשמה את הבשר ויצתה מאימה ושבה אל בית אביה. זהו, אדם כבר לא יכול לסבול את זה. ובאמת, הדבר הזה קרה גם לכלל עם ישראל.
שבה אל בית אביה זה שהיא נפטרה מן העולם.
כן, חזרה למקום שלה, לקדוש ברוך הוא. זה הייתה מיטת נדב ואביהו. אז קשור לסיפור שלנו זה, שהם... לא, הטעות שלהם הייתה לא ירדו לבירור המזבח החיצון, שזה בירור הנפש הבאמית. באמת כל יהודי צריך להגיע לקטורת, באחד הקטירנה את קטרנה, אבל זה צריך להיות דרך הבירור של, של הנפש החיצונית. אז באמת כל עם ישראל, היה זמן שכל עם ישראל היה בבחינה הזאת. מתי זה קרה הדבר הזה? מתי? במתן תורה. כשעם ישראל שמע, נוכי השם אלוקיך ולא אליך אלוהים אחרים על פניי, זה לא היה דיסק, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו דיבר, כולם שמעו את זה. אז כתוב שכולם מתו. אז מסביר הנועם אלימלך, מה זאת אומרת כולם מתו? כולם הרגישו את הנעימות של הקדוש ברוך הוא, הנשמות פרחו מהעולם הזה. אומר, הקדוש ברוך הוא שלח, המדרש אומר, שהקדוש ברוך הוא שלח מלאכים ואמר להם תחזירו להם את הנשמות לגוף. מסביר הנועם אלימלך, מה הכוונה שלח להם מלאכים? הנשמות לא הסכימו לחזור לגוף. אמרו, יש כזה דבר, לא מוכנים להזלות. אז אומר הנועם אלימלך, הקדוש ברוך הוא אמר למלאכים, לכו תגידו, תגלו לנשמות שיש ניצוצות קדושה גם בעולם העשייה, גם בעולם הזה. ואז, כשהנשמות שמעו את זה, הם התפייסו והסכימו לחזור לגוף. אחרת לא היו מסכימים. זה מה שאומר אור החיים הקדוש, זה הסוד של המיטה של נדב ואביהו. לכן זה נקרא, השבת, השנה אנחנו קוראים שתי פרשיות ביחד. אחרי מות בפרשת קדושים, בדרך כלל שיש, קוראים לזה אחרי מות קדושים. אז הכוונה אחרי מות קדושים זה אחרי מות נדב ואביהו שמתו בקדושה. אז זה אנחנו רואים פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. עכשיו, מכיוון שנגענו בנקודה הזאת, נעמיק בה קצת, נתבונן בה עוד קצת בעומק. לכאורה זה שאדם יורד לעולם הזה לברר את הנפש הבהמית, מה הרווחנו בזה? איזה רווח יש לנו בעצם בנקודה הזאת שירדנו? עצם העובדה שאדם יורד לעולם הזה, הוא מתלבש בגוף, זה כבר קורה. אז מה בעצם הרווחנו בדבר הזה? אומר רבנו אריה הקדוש, יסוד מאוד מאוד עמוק בדבר הזה. הנשמה האלוקית שבקרבנו לא הרוויחה כלום. למה לא? זה חלק אלוקה ממעל. מה תוסיף לה ומה תיתן לה? היא הייתה באינסוף, היא בהווה באינסוף, היא תהיה באינסוף. לא חסר לה כלום. היא כולה אלוקות. אז אם כך, מה הרווחנו? אומר, יסוד, זה נקודה מאוד מאוד עמוקה. אומר, בנפש הבאמית יש טוב ורע מעובבים ביחד. מה שזה מה שנקרא בספרים הקדושים, קליפת נוגה. הכוונה, טוב ורע מעובבים ביחד. מה העבודה שלנו? אנחנו יורדים למציאות הנפש הבאמית, כגון באכילה. באכילה יש טוב. מדוע יש טוב? אדם אוכל לשם שמיים, להתחזק, אוכל כשר ומברך, אז הוא מוציא טוב בעצם מתוך האוכל. אבל אם הוא יושב באיזה פאב עם ארבע סטייקים על השולחן ועוד איזה שמונה בירות וסעודתו של החשברוש, מדברים שטויות, אז הוא מתחבר עם החלק הרע שבאוכל. אבל אם אדם מקדש את האכילה, אוכל כמובן בכשרות, עם ברכה, ומכוון לשם שמיים, מה הוא עושה? הוא מברר את הטוב שבנפש הבהמית. הוא מסביר, רבנו הרי הקדוש, והטוב שבנפש הבהמית נעשה לבוש לנשמה האלוקית. לכן, כל השכר שלנו לעתיד לבוא זה יהיה לבושים שנעשים מהטוב שבנפש הבהמית לעתיד לבוא. וזה נקרא בגדי פאר, לכהן בקודש. שחזל קוראים לבגדים של התלמידי חכמים בעולם הבא, קוראים לזה חלוקה דרבנן. זה נקרא, מה זה חלוקה דרבנן? זה העבודה שהנשמה האלוקית עשתה בעולם הזה, עשתה לעצמה, תפרה לעצמה בגדים בעצם לעולם הבא, ובסוד הבגדים למעשה זה כל השכר של האדם. של האדם. זה הבן מלך והבן שפחה שנתחלפו, הנשמה האלוקית והנפש הבהמית. ואחר כך, הבן מלך, הוא לא יודע שהוא בן מלך, הוא חושב שהוא בן שפחה. ואילו הבן שפחה, גם לא יודע שהוא בן שפחה, הוא חושב שהוא בן מלך. הכל מעורבב. מה זה אומר? מה זה מרמז על המצב שלנו? שאדם נמצא במצב של חוסר דעת. הוא לא יודע בין טוב לרע, בין אמת לשקר. הוא מבולבל כל כך, הוא לא יודע איפה האמת, איפה השקר, איפה הוא הטוב ואיפה הרע. ובאמת, האדם לא אשם במצב הזה. היה חילוף. אמרנו, המיילדת זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, שעשתה את כל זה. אז האדם באמת לא אשם בזה, וגם לא יכול מעצמו לדעת. ואז אומר רבנו, שהמיילדת בעצמה הלכה וגילתה זאת. הלכה, אבל לכמה היא גילתה את הסוד הזה? רק לאחד. והיא אמרה לו, תשמור סוד, אני מגלה לך סוד מאוד גדול. רק לאחד, רק לאחד אני מספרת וזהו, אסור לספר. עכשיו, הוא מקיים את דבריה. אבל כמו שאמרנו שבוע שעבר, כשאומרים סוד לאחד, אז הוא מבין שלאחד מותר לו לספר את זה. הוא לא יודע שאסור לו לספר את זה לאף אחד. אז חברך, חברך, חברה חברה איתלה, זה לשון של גמרא, לחבר שלך יש חבר. מה הכוונה? מגלים את הסוד רק לאחד, והאחד הזה גם מגלה רק לאחד. ואז נשמע קול, נשמע קול זה שמועה. לא יודעים את זה בבירור, לא יודעים בבירור שבאמת היה פה חילוף. ובעצם מי שרואים אותו כבן שפחה הוא בן מלך, והבן מלך הוא בעצם זה בן שפחה. לא יודעים את זה בבירור, יש שמועה כזאת בעולם, ובאמת לא ברור איפה האמת. ואז הבן שפחה מתחיל לרדוף אחרי הבן מלך האמיתי, כי הוא אומר, אולי השמועה הזאת תתחזק וכך מנית המלוכה. ופה רבנו רומז, רמז מאוד מאוד עמוק. רמז מאוד עמוק. כשאדם חי כבן שפחה, פירוש הדבר שיש תוקף לנפש הבהמית בתוכנו, אין שום אפשרות, אין שום אפשרות בעולם שאדם יתעורר מכוח עצמו לבירור האמת. מדוע? כי מציאות הבן שפחה היא מציאות מאוד חזקה. היא מציאות מאוד עוצמתית, מאוד מוחלטת. כשאדם גדל, והוא יודע שהתכלית הבריאה, תכלית החיים זה שיהיה לו מיליון דולר בעובר ובשב, אז אין שום דבר בעולם שיכול להזיז אותו מהמקום הזה. זה נראה לו הדבר הכי הכי ממשי, הכי מציאותי, והוא חייב ללכת לחיות על פי הדבר הזה. תאהבו את העולם הזה וכן הלאה, הצלחות העולם הזה, זה נראה לאדם שזה הכי הכי חיוב המציאות הדבר הזה. אדרבה, יש לו הרבה תורות, הרבה הסברים, למה חייבים לחיות על פי הדבר הזה. איך יכול האדם להתעורר, איך האדם יכול להתעורר במצב שבתוכו, בתוקף זה הנפש הבהמית והנשמה האלוקית, היא נמצאת עכשיו בהסתרה גדולה מאוד בתוכו. הוא לא יודע בכלל שהוא בן מלך, הוא לא יודע בכלל שיש לו נשמה אלוקית. הוא כל כולו עכשיו נפש בהמית. מאיפה הוא יכול בכלל להתעורר? הרבנו מרמז פה לדבר עמוק. המיילדת שעשתה את זה, ואמרנו זה הנהגת השם, אותה הנהגה של הקדוש ברוך הוא שעשתה את כל החילוף הזה, היא מתחילה להכריז את זה בעולם. היא מתחילה להכריז בעולם שתדע לך, יש פה חילוף. איך זה מתגלה ומתבטא אצלנו, ההכרזה הזאת, שבן אדם יום אחד מתחיל להתעורר. הוא יכול לחיות 20, 30, 40, 50 שנה, כל אחד לפי בחינתו, לגמרי לגמרי במציאות הנפש הבהמית. ויום אחד, יום אחד, לכאורה, הזכרנו את זה קצת שבוע שעבר, אבל לכאורה משום מקום, פתאום הוא מתעורר. פתאום הוא מתעורר, והוא מתחיל לשאול, איכן אני בעולם? מי אני בכלל? זה התכלית של הבריאה? אם זה התכלית של הבריאה, אני אמשיך עד 120 שנה. בעזרת השם, אני אפלל, אולי אני אזכה גלי יותר, לאריכות ימים, יותר מ-120 שנה, שאני אוכל לרדוף אחרי התאוות והדמיונות. אדם חושב שזה הולך להיות לנצח נצחים. ופתאום אדם מתעורר. לפני שנתיים בערב היה, הגיע לה איזה בחור בירושלים, אחרי שיעור, והוא אמר לי, תראה, יש לי שאלה לשאול אותך. אמרתי לו, בבקשה, אם אני יודע, אני אענה לך תשובה. הוא אומר לי, תראה, אתה מכיר את כביש הערבה? אמרתי לו, כן, נסעתי שם הרבה פעמים. אמר לי, תראה, יש שם איזה סוד. אולי אתה תוכל להגיד לי מה הסוד של כביש הערבה. שאלתי אותו, מה? איזה סוד יש שם? הוא אומר, תראה, אני עד לפני 10 חודשים גדלתי כחילוני למהדרין. הידרתי במצוות החילונים. אומר, אצלנו אין בבית, בבית שגדלתי, אין אפילו זכר, אומר, אין אפילו זכר לאיזשהו דתיות או רוחניות. ואני גדלתי במציאות הזאת, צבא, הלכתי לעבוד, ברוך השם, מצליחים, חברים, הכל, הכל מוצלח, הכל בסדר. יום אחד החלטנו, 5 חברים, לנסוע לאילת. לעשות מראשון עד 5 באילת. הוא מספר לי, בגלל שאנחנו מסודרים, הבית מלון מסודר, המועדון מסודר, הפאב מסודר, הכל מסודר באילת. ואז החלטנו בשבת בבוקר לנסוע לאילת. אמרתי לו, אתה רואה, באמת הייתם חילונים למהדרין. ידעתם שכל ההשפעה של כל השבוע זה מהשבת. לכן קיבלתם להגיע לאילת עוד בשבת, כדי שזה יאיר לכם על כל השבוע. ככה הוא אומר לי, הוא אומר לי, אני מעולם לא היה לנו שום דבר, אפילו ניצוץ רוחני בבית לא היה לנו. אנחנו נכנסים לכביש הערבה, מי שיודע, כביש הערבה זה 180 קילומטר, מסוף ים המלח, דרום ים המלח עד אילת. הוא אומר, אנחנו נוסעים שם, נוסעים. הוא אומר, פתאום באמצע הדרך, אני שואל אותם, תגידו, אתם יודעים אם מתן תורה היה באמת או לא? את החברים שלו. הם מסתכלים עליו, אמרו לו, מה קורה לך? מה עובר עליך? וזה. הוא אומר, אני באמת, אני חושב, הוא מספר לי, באמת חשבתי, צודקים, מה עובר עליך? מה העניין? הוא אומר, לא עובר 5 דקות, אני עוד פעם אומר להם, תגידו, מה, זה נכון שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל? יכול להיות שבאמת זה נכון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם? הוא אומר, אחרי 4-5 פעמים, הם משתיקים אותי ואני מצדיק אותם, ושוב פעם אני שואל אותם. אחרי 4-5 פעמים, הם אמרו לו, תשמע, אל תהיה במתח, ואתה יכול להישאר להיות רגוע, יש באילת פסיכולוגים מאוד טובים, אנחנו, מחר בבוקר אנחנו נקבע לך תור אצל אחד הפסיכולוגים באילת. ככה הם אמרו לו. אמרתי, הוא אומר לי, אני חשבתי לעצמי, תשמע, הם צודקים, מה עכשיו, איזה מין שאלות וקושיות יש לי? הוא אומר, הגעתי לאילת, שתקתי. הגעתי לאילת, אומר, ביום שני בבוקר, היינו על החוף, פתאום אני רואה שם איזה חסיד ברסלב אחד, עושה שם הפצה על החוף, אומר, אני אפילו לא חשבתי על מה אני עושה, רצתי לה, ואמרתי לו, תגיד, הקדוש ברוך הוא באמת ברא את העולם? היה מתן תורה, נתן לנו את התורה? אומר, מי אלעת, עליתי הביתה, לקחתי את החפצים, הגעתי לשיבה בירושלים, ואני חוזר בתשובה. אמר לי, תגיד לי רק דבר אחד, השאלה שלי זה רק אחת, מה קרה בכביש הערבה? מה קרה שם? אז באמת, אמרתי לו, יש 2 תשובות לדבר. התשובה עם חיוך, אבל אני אומר שלא אמיתית, אבל קצת עם ספק אם היא אמיתית, ותשובה אחת יותר ודאי שהיא אמיתית. אמרתי לו, תראה, קודם כל כביש הערבה, לא יודעים שזה כביש מאוד בעייתי מבחינה רוחנית. אם החילונים היו יודעים, הם היו עושים עיקוף, הם לא היו עושרים לנסוע בכביש הערבה. אמר לי, למה? אמרתי לו, משה רבנו פעמיים הלך את כל כביש הערבה. הייתה חנייה באילת. פעמיים עם ישראל חנה באילת. איפה כתוב בתורה שהייתה חנייה באילת? עציון גבר, זה אילת. אז חנו בעציון גבר. עלו משם בכביש הערבה צפונה עד נחל צין, שזה ממש בסוף כביש הערבה. מה קרה שם? שם נפטרה, מתה, הסתלקה מרים, הנביאה. שם משה עשה את הטעות ויקה בסלע, הקדוש ברוך הוא גזר עליו לא להיכנס לארץ. מה קרה? חזרו את כל הדרך בחזרה לציון גבר, והקיפו את כל ערי אדום, שזה הערים, עשו את כל זה. סיפרתי לבחור הזה, אמרתי לה, אתה יודע איזה מקום בעייתי זה מבחינה רוחנית למי שלא רוצה לחזור בתשובה? משה רבנו עם כל עם ישראל הלך עם אהרון, הלכו את זה פעמיים, הלא חזור. איזה רוחניות הם השאירו בכביש הערבה? זה לא פשוט לנסוע לשם, לחילוני זה לא פשוט שם. יש לי איזה ידיד שם, הם הקימו שם פונדק בדרך, מי שמכיר את זה, ה-101, כל מי ששם עובד שם בפונדק התחיל לחזור בתשובה, הם לא מבינים למה. אתם גרים בערבה, בטח שתחזרו בתשובה. מה? הבנים שלו. הם התחילו לחזור שם בתשובה. זה בעיה, אבל המקום הזה. אז זה אמרתי לו, זה סיבה אחת שזה קרה לך מה שקרה. אמרתי לו, אז זה אמרתי לו, זה קצת עם חיוך. אמרתי לו, מה באמת קרה? מה שקורה עכשיו לכל הדור. פתאום המילדת מתחילה להשמיע, מתחילה להכריז. היא אומרת, אתה יודע, אתה לא בן שפחה, אתה בן מלך. תדע לך, יש לך נשמה אלוקית בתוכך. בהתחלה זה רק שמועה. למה זה נקרא, מה רבנו מתכוון שזה רק שמועה? אצלנו בעצמנו זה לא ברור לנו. בהתחלה זה לא ברור לנו. כי כשאדם מתחיל להתעורר, לא ברור לו, רגע, אני בן מלך, אני בן שפחה, מה קורה פה? ובפרט שהעץ הרע מתגבר על האדם בכל מיני מלחמות בזמן הזה, עד שאדם לא יודע לברר מה קורה. אבל משמיים כבר עוזרים לאדם, ואז הבן שפחה מתחיל לרדוף את הבן מלך האמיתי, עד שהבן מלך האמיתי צריך לברוח. זה, רבנו חוזר על הנקודה הזאת בכמה וכמה מהתורות והסיפורים. ובאמת יש פה יסוד מאוד גדול. כשהבן שפחה מתחיל לרדוף את הבן מלך, זה יסוד מאוד גדול. מדוע? כי אף על פי של הבן מלך, שהוא יודע שהוא בן שפחה, התחיל לשמוע, התחיל להתגלות לו, שהוא בעצם בן מלך ולא בן שפחה, אבל בתוכנו זה מאוד לא פשוט. שאדם יוותר על כל המציאות של הבן שפחה, בפרט שהוא שרש בזה והתרגל בזה, לאורך שנים, זה מאוד מאוד לא פשוט. אם לא יסייעו לאדם, אפילו שהתחיל להתגלות לו, אם לא יסייעו לו, אז האדם לא יוכל להתנתק מהרגלי העבר. מה קורה? מה קורה במצב הזה? היצע הרע בעצמו מתחיל לרדוף אחרי האדם. ואז האדם צריך לברוח מהיצר הרע, לאן הוא בורח בעצם? הוא בורח, הוא מתחיל להיכנס למסלול, להכיר את עצמו באמת שהוא בן מלך ולא בן שפחה. זאת אומרת, היצר הרע בעצמו הופך להיות אויב של האדם. הוא אומר, הוא מכוון, אם אתה לא תחזור אליי להיות ברשותי, בשטח שלי, אני ארוג אותך. כי הוא באמת מכוון להרוג את הבן אדם. אבל הוא לא יודע שבאמת הרדיפה הזאת שהוא רודף אחרי האדם, היא רק מועילה לאדם. מדוע? כי כשהיצר מתחיל לרדוף אחרי האדם, פתאום האדם מתחיל לראות יותר ולגלות יותר ויותר את השקר של היצר הרע. אומנם זה לוקח הרבה זמן והרבה בירורים, אבל למעשה היצר הרע מתחיל לעזור לבן אדם. אפשר לראות את זה בהרבה הרבה מאוד בחינות. אחד הדברים שראיתי הרבה פעמים, זה בן אדם, לפני שהוא חזר בתשובה, ברוך השם, הכל היה בסדר, בפרנסה, שפע בפרנסה, הכל היה טוב. חזר בתשובה, התחיל לגלות שהוא בן מלך. בעצם כל עוד הכל יהיה בסדר, אז הרבה פעמים, לכל היותר, אז הוא יתפלל אולי שחרית, מנחה, ערבית, פעם בשבוע, בשבת, אפשר, זה זמן טוב ללמוד קצת תורה. אבל יכול להיות שכל השבוע החיים שלו נשארים עדיין כבן שפחה. מה עושה היצר? אומר לו, מה? אתה רוצה לחזור בתשובה ואתה רוצה שאני אתן לך את כל הטוב שנתתי לך עד עכשיו? מה פתאום? אני לא מסכים. פתאום הוא מתחיל לעשות צרות לבן אדם. אבל הוא לא יודע שהצרות האלה גורמים בעצם לנו לברוח עוד יותר אל הקדוש ברוך הוא. אחד הדברים שרואים את זה הרבה פעמים, שאדם פתאום מתחיל להפסיד ממון. אדם חוזר בתשובה, מתחיל להפסיד ממון. או באים עליו כל מיני צרות. וכל זה גורם לנו בעצם לברוח אל הקדוש ברוך הוא יותר. יותר ויותר. מדוע? יהודי בזמן צרות בורח לקדוש ברוך הוא. הזכרנו זה לפני כמה שבועות, יש משנה במסכת כלים שהצדיקים הרבה דיברו על המשנה הזאת, זה יסוד מאוד גדול. שם המשנה אומרת, כל החיות שבים תאורות, כל חיות היבשה תמאות. הכוונה שבשעת מיטתם, אז החיות יבשה מתמות והחיות ים תאורות, הן לא מתמות שום דבר. אז המשנה שם אומרת, כל חיות הים תאורות חוץ מכלב ים. שואלים שם, למה כלב ים לא טהור? הוא חי במים, כל החיים שלו זה במים. למה הוא לא טהור? אומרת המשנה, כי בשעת מצוקה הוא בורח אל היבשה. בגלל זה הוא נקרא חיית יבשה ולא חיית ים. זהו, לכאורה לא מובן. כל החיים שלו זה בים. הוא אוכל בים, מתחתן בים, מולד ולדות בים, הכל זה בים, כל החיים שלו. רק מה? אם ירדוף אחריו אויב, הוא יברח ליבשה. בגלל זה אתה קורא לו חיית יבשה? אומר, המגיד ממזריץ' אומר זה דבר נפלא מאוד. אומר, מדוע החזל אומרים שזה חיית יבשה? אומר, כי טבע כל הבריאה לברוח אל השורש שלה בשעת מצוקה. אז היצרה מרגיז אותנו למצוקה, אז אנחנו בורחים לשורש שלנו. והשורש שלנו זה הקדוש ברוך הוא. אז הוא בעצם ברדיפה הזאת, הוא עוזר לנו בעצם לחזור בתשובה. היצרה עוזר לנו בעצם לחזור בתשובה. כל מרדף הוא רוצה להרוג אותנו, והוא לא יודע שעכשיו עוד יותר נתקרב לקדוש ברוך הוא. כי היהודי בעצם, השורש שלו מתחבר עם השורש שלו על ידי כל המלחמות האלה. אבל אף על פי שאנחנו צועקים הרבה בדרך, אנחנו מתלוננים, בדרך הרבה מתלוננים. זה מצד מה באה התלונה? עדיין מהבן שפחה, שלא יכול לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, עדיין מתלונן. אבל באמת, כל הלחצים, שזה הכל בא מה... רדיפות הבן שפחה אחרי הבן מלך, באמת, באמת, הכל לטובה. לטובה מדוע? הם גורמים לנו לברוח אל הקדוש ברוך הוא. ובאמת, אם לא לוחצים עלינו, אנחנו יכולים פה להישאר 120 שנה, וגם נתפלל שחרית, נניח תפילין, נשמור שבת, ונהיה בטוחים שעשינו את כל התפקיד שלנו בעולם הזה. ונחיה לגמרי כבן שפחה. אז הבן שפחה בעצמו, היצר בעצמו לא מאפשר לנו את הדבר הזה, ואז הוא חייב לברוח. הבן מלך האמיתי חייב לברוח מרוב מה שעובר עליו, כי אם הוא יישאר במקום שלו, כלומר במקום הרוחני, הנפשי, זה סכנה, הוא יכול להרק שם, הוא חייב לברוח. ואז אומר הבנו לשון מאוד 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 חריפה, שצריך קצת להתבונן בדבר הזה. אומר ככה, הוא ברח הבן מלך האמיתי, הוא ברח, וחרה לו הדבר הזה מאוד. על אשר נתגרש ממדינתו בחינם, כלומר שהוא צריך לברוח בחינם, כי הסתכל בעצמו ואמר, למה ועל מה מגיע לי את זאת שיגרשו אותי? למה זה מגיע לי כל זאת? אם אני בן מלך אמיתי כמו שיש שמועה כזאת, בוודאי אינו מגיע לי זאת. ואם איני הבן מלך, גם אינו מגיע לי להיות בורח בחינם. אני בכלל דרשתי משהו, אני טבעתי, זה שמועה בעולם, אני לא אמרתי שום דבר. אם כן, מה חטאי שאני צריך לברוח? והרה לו מאוד. הרה לו מאוד, העניין הזה הרה לו מאוד. שימו לב, מה הרה לו מאוד? אם נדייק, פה צריך ללמוד את כמו רשי. מה הרה לו מאוד? זה שהוא ברח או זה שהוא מרגיש שהוא ברח בחינם? זה שהוא מרגיש שהוא ברח בחינם. זה שגירשו אותו בחינם, זה מה שהרה לו מאוד. ופה רבנו אומר לשון מאוד מאוד חריפה, כמעט לא מצויה. ומחמת זה שהרה לו מאוד, לקח את עצמו אל השתייה, והלך לבית הזונות, ורצה לבנות בזה את ימיו להשתקר וללכת בשרירות ליבו, מחמת שנתגרש בחינם. למעשה, זה סוד מאוד גדול מה שרבנו אומר פה. אומר רבנו, כדי שיתגלה באדם, הבן מלך האמיתי, צריך לעבור קשיים, התמודדויות, ניסיונות בעולם הזה. וחלק מהניסיונות האלה זה שאדם מרגיש, אין לי מקום קבוע, לא יודע, לא דווקא בגיאוגרפי, בגשמי, הכל בנים, בנפשי, ברוחני, פתאום מטלטלים אותי לפה, אחרי כמה זמן מעבירים אותי לפה, מה רוצים ממני? האדם אומר בעצמו, למה לא נותנים לי איזשהו סדר, לא נותנים לי איזה מעמד, איזה יציבות, פעם יש לי פרנסה, פעם אין לי פרנסה, פעם יש לי קשר, פעם אין לי קשר, מה הולך? והכי קשה לאדם, זה שאדם כבר לא יודע מי הוא בעצמו. אני בן מלך, אני בן שפחה, מה מחיה אותי בעצם? הנשמה האלוקית, הנפש הבהמית? הרבנו אומר, בדורות האחרונים, זה פעם הלך, פעם גלך, אז האדם כבר לא יודע, האדם כבר מתבלבל מהדבר הזה. ואז האדם לא מבין את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא עליו, הוא לא מבין מה הקדוש ברוך הוא עושה ממנו, ואומר רבנו, ועל זה הוא מתמרמר. הנשמה מתמרמרת על הדבר הזה, על מה ולמה אתה עושה לי ככה? אם אני באמת יהודי ונשמה קדושה, ודאי לא מגיע לי כל הטלטלות האלה, כל האיסורים האלה. ואם אני באמת בן שפחה, תן לי לחיות כמו בן שפחה, לא רוצה להיות בן מלך. תחליט... מה? אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו, נמצא מניין. בקלות נמצא מניין שאומרים את זה. כשרבנו אמר את זה, זה עובר על כל יהודי ויהודי. על כל אחד ואחד עובר, שיש כזה מציאות, לא מבינים מה רוצים איתנו. פעם, יום ראשון, אני מרגיש שאני רבי שמעון בר יוחאי. ביום שני אני רוצה לנסוע לתאילנד. יום שלישי אני רוצה לחזור לארץ ישראל. יום רביעי אני רוצה להיות אדמו"ר של 3,000 גויים וללמד אותם איך לעשות עבירות, כי לא, אין להם מוכין לחדש את הדברים האלה. האדם אומר, מי אני? מלאך. אז הבנו אמר, פעם מלאך, פעם גלאך. זה הבן מלך והבן שפחה שנמצאים בתוך האדם. תודה רבה. אז זה הבן אומר פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. למעשה, בוא נשאל באמת, הוא באמת מה רוצים לאדם? באמת מה רוצים לאדם? אז יש, תראה לדעת, יש כלל. בהנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, יש דברים שאנחנו יודעים אותם ומבינים אותם. וזה נקרא אלמא דאיתגליה. אבל יש דברים שאנחנו לא מבינים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. צריך לדעת, וזה נקרא אלמא דאיתקסיה. זה בהכרח לכל אדם חייב להיות בעולם הזה דברים שאדם לא מבין מה רוצים ממנו. למה זה קורה לי הדברים האלה? אני עשיתי את הכל ההשתדלות ללכת בדרך מסוימת, לא יודע, לקחו אותי, לא יודע אפילו איך, בפופ, מישהו בא, איזה מלאך תפוס אותי פה, זרק אותי בכלל לקצה השני של כדור הארץ. מה קורה בכל הדבר הזה? חייב להיות לכל אדם הנהגה שנקראת עלמא דאידקסיא. זה הכרח המציאות, ככה השם ברא את העולם. לכן זה הכרח המציאות, כך הוא רוצה. על העלמא דאידקסיא, על הדברים שאנחנו לא מבינים, בהכרח מתעוררים לנו שאלות וקושיות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. בפרט איפה הכי קשה, איפה זה מעורר את הקושייה הכי גדולה, שאדם אומר, אני לא יודע מה אני. פעם אני רבי שמעון בר יוחאי, פעם אני יהודי פשוט, פעם אני גוי, פעם אני ככה. כל החילופים האלה בתוך האדם, על האדם קשה לו מאוד על כל הבירורים האלה בתוך הנפש שלו. אומר רבנו, וזה מעורר טענה. באדם זה מעורר איזושהי טענה כנגד הקדוש ברוך הוא. מה רוצים ממני? וצריך לדעת, והטענה הזאת, כשמתעוררת הטענה, זה עיקר, אומר את זה ביאור הליקוטים, זה עיקר הניסיון שבעולם הזה של האדם, הפנימיות של הניסיונות של האדם בעולם הזה, זה כשמתעוררת הטענה הזאת. מה הכוונה? מה הניסיון שלנו פה? לדעת שאפילו שאני לא מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. אני לא יודע למה. אני לא יודע למה אתמול הכל היה בסדר, הכל היום נחרב, מחר בבוקר כנראה שוב פעם תזרח שמש, ואחר כך שוב פעם תשקע, וכל פעם זה עובר מהמצב הזה למצב הזה, וכל זה לא מובן לנו מה הקדוש ברוך רוצה. זה מעורר טענה באדם, קושייה על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ופה זה צומת מאוד מאוד עמוקה ופנימית בחיים של הבן אדם. מדוע? כי מה אתה עושה עם הטענה הזאת? יש פה שאלה, מה אתה עושה עכשיו? יש לך קושיות על ההנהגה, מה אתה עושה עם הקושיות האלה? מצד אחד זה מעורר בתוכנו מרד, למרוד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. אבל אם אנחנו זוכים באותו רגע להבין מעט השם זה היה, והכל לטובה, למרות שאני לא מבין. אני לא מבין למה יום ראשון היה היום הכי נפלא בעולם, הכי מסודר בעולם, כל השפע בכל היה, יום שני והארץ הייתה טוב ובור. התורה התחילה לא מיום ראשון. מיום שני. והאי אור זה היה ביום ראשון, אבל הפסוק השני בא קודם, זה בלבול גדול. ביום שני, לא יודע בכלל מה הלך פה, נברא הגיהנום, כי באמת נברא הגיהנום ביום שני לבריאת העולם. אז כנראה כל יום שני חוזר הבריאה הזאת, לא יודע. הארץ הייתה תוהו ובוהו, חושך על פני תהום. אז מעוררת את הקושייה באדם, ואז מתעורר המרד. באותו רגע שמתעורר המרד באדם, יש שתי אפשרויות. או שאנחנו מתחברים עם המרד הזה, ובעצם מקשים על הקדוש ברוך הוא, בפנימיות הנפש שלנו מקשים קושיות, ואם זוכים, אם זוכים באותו רגע, מבטלים לגמרי את השכל, ואומרים, השם, אני לא מבין מה אתה רוצה ממני, אני לא מבין איך אתה מנהיג את העולם, מה אתה רוצה בהנהגת העולם, אם זה מה שעשית, בוודאי שיש פה טובה גדולה מאוד. אני מקבל את זה בהכנעה את ההנהגה שלך. ברגע שאדם זוכה להתבטל בנקודת הקושיות, שם האדם זוכה לתיקון שלו. זה היה הבחינה של דוד המלך. אבשלום מרד בו ורדף אחריו, רוצה להרוג אותו, ימריד את רוב עם ישראל. הוא עייף וצמא ורעב, יוצא אליו אחד מראשי הסנהדרין, שמי בן גרה, ומקלל אותו כללה נמרצת. נמרצת, מה זה נמרצת? נואף, ממזר, רוצח, צר ותועבה, ועוד בשם המפורש קלל אותו. היה כזה צדיק גדול שמי בן גרה קלל אותו גם בשם המפורש. באותו רגע שמי בן גרה חייב מיתה. איך אתה מתנהג כלפי מלך ישראל? מה זה הדבר הזה? יואב בן צוריה אמר לו, אתה המלך, רק תגיד לי מילה, ואני עושה, אני מקושר כבר עם התיקון הכללי, אני מביא אותו מיד לתיקון הכללי של מי בן גרה. מה אמר לו דוד המלך? השם אמר לו כלל. הוא נכנע להנהגה של הקדוש ברוך הוא באותו רגע שהכי קשה. ברגע שאדם זוכה להיכנע במקום הזה ולקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, נמשך רוח תארה על האדם מאוד מאוד גבוהה. מאוד גבוהה נמשך רוח תארה על האדם באותו רגע. ואם לא, ואם מתעורר המרד, פה רבן אומר, פה אומר נקודה מאוד עמוקה. שימו לב, נקרא את זה עוד פעם. והיה לו מר מאוד, כי מה חטאי, על מה גורשתי, והרע לו מאוד. היה לו, מה היה לו רע מאוד? שימו לב, לא עצם הגירוש, אלא הקושייה על הגירוש, על מה ולמה גורשתי. ומחמת זה לקח את עצמו אל השתייה והלך לבית הזונות ורצה לבלות בזה את ימיו, להשתכר ולכת בשירות. רבנו אומר פה נקודה מאוד עמוקה. יהודי לא נופל לתאבות סתם כך. מדוע? כי התאבות של העולם הזה כל כך רחוקות מהמהות של הנשמה היהודית, שאין לה קשר איתנו. איך אנחנו נופלים לתוך התאבות? לא מצד שהם יכולים להתגבר עלינו. שאנחנו מורדים בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לוקחים אתנו בכוונה להכעיס אותו, אנחנו לוקחים את עצמנו למקום הזה. זה מה שרבנו אומר. זה ביטוי, כי אדם, כל יהודי יודע שהקדוש ברוך הוא, כל יהודי יודע שהקדוש ברוך הוא לא אוהב את המקומות האלה. אז לפעמים האדם כועס על הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה, מה הוא יעשה? טוב, הוא כועס, מה הוא יעשה עם הכעס הזה? הוא אומר, תשמע, אני הולך להרגיז אותך עוד יותר. והוא הולך לרדת למקומות האלה, כמו שרבנו אומר, להשתקר וללכת בשרירות ליבו, כדי להכעיס את הקדוש ברוך הוא, כי זה נקודת המרד. זאת אומרת שכל הירידה בעצם של האדם היהודי מתחילה מנקודת המרד. זה הסוד שכל הירידות של עם ישראל. לכן, אומר הביאור הליקוטים, אם אדם זוכה לתפוס את הנקודה הזאת, ובשעה שקשה לו מאוד, השם, מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה פה? לא יודע מה אתה רוצה. שאדם זוכה להגיד לקדוש ברוך הוא, לא יודע מה. אבל אם אתה עשית זאת, בוודאי שיש פה איזו טובה גנוזה, וכל מה דוד רחמנא ליטב בבית. זה היה הסוד של רבי עקיבא, שכל ימי חייו היה הופך את המרידה בשם, היה הופך את זה להתבטלות לקדוש ברוך הוא. למה דווקא רבי עקיבא? כי רבי עקיבא זה סוד השם העקב, זה סוד העקביים של האדם הראשון. שרבי עקיבא ידע שלפני הגאולה בעקבת הדם משיחה, עיקר הניסיון יהיה מה... שישאלו את השאלות הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יבין מה קורה איתו, ויקשו קושיות. אז רבי עקיבא כיוון, הוא היה שורש הנשמות של הדור שלנו, והוא כיוון בכל הקושיות שיש לו לגלות שהקדוש ברוך הוא, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה, לא רק בשביל עצמו, אלא להעיר את זה עד לסוד העקביים, עד אלינו ממש, להעיר לנו את הנקודה הזאת. אז זה מה שרבנו אומר, הירידה, פה מתחילה הירידה האמיתית של הבן מלך. הירידה האמיתית של הבן מלך הייתה בגלל שהתעוררו לו קושיות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. שימו לב, משהו היה חי כבן שפחה, אין שום טענה כנגדו. מדוע אין טענה? הוא בכלל לא ידע. הוא הבין שזה המציאות של העולם. אבל יש שלב שאדם מתחיל להתעורר, מתחיל כבר לדעת את האמת, ובשלב הזה הבן מלך, זה לא שהוא לא יודע שהקדוש ברוך הוא זה אמת. הוא ודאי יודע שהקדוש ברוך הוא זה אמת. אלא הוא לא מבין את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ואז הניסיון זה ניסיון חדש, זה ניסיון לקבל את כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. בסוד עקבתא דמשיחא, הייתי ושמעתי את זה מכמה צדיקים, עיקר הניסיון שלנו זה הניסיון הזה. כי בעקבתא דמשיחא אנחנו לא מבינים מה רוצים איתנו. זה רבנו כבר אמר, פעם הלך, פעם גלך, יום אחד האדם הולך לו הכי טוב בעולם, יום אחד החושך הכי גדול, יום אחד הוא בגן עדן עליון, יום אחד הוא במדור השלישי של השאול תחתיות, והוא לא מבין מה קורה איתו. אנחנו לא מבינים מה קורה איתנו, וצריך כל הזמן לקיים הווה דן כל האדם לכף זכות. הצדיקים שאלו, מה זה כל? כל האדם לכף זכות. הווה דן את האדם לכף זכות. מה זה כל האדם לכף זכות? כל זה לרבות. את מי לרבות? את הקדוש ברוך הוא. שגם עליו צריך ללמד זכות. הכוונה... שאנחנו לא מבינים את ההנהגה שלו, להתחבר עם הבחינה של...
כל האדם?
למה הווה דן כל האדם לכף זכות?
יש עוד איזה משהו, כל האדם הוא חוזר, שנייה,
עם שמואל הנביא. כל האדם כוזב. ואני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב.
אז כל האדם אמרת שהוא
שמואל הנביא.
שמואל הנביא. אז גם את כל האדם...
זה יפה. באמת, שם, אני אסביר מה זה. לא כולם יודעים מה אתה מתכוון, אז אני מזכיר את זה. שבשעה שדוד המלך, שמואל הנביא בא ומשך אותו למלך. אז היה זמן, אחרי שהוא נמשך למלך, ששאול רדף אחריו, זה היה בגבעה, בדרום חברון, והוא כיתר את הגבעה עם 3,000 לוחמים, והגבעה היא לא גדולה. פעם הלכנו לחפש את הגבעה הזאת. זאת אומרת, לא חפש, יש מקום שמייחסים את זה לגבעה הזאת, שהיה שם דוד המלך. ואז שאול אמר, אנחנו נחכה ברגע שיעלות השחר, אנחנו נעלה לגבעה ולא מכניסים אותו לבית סוהר. הוא כבר יש לו דין, הורגים אותו על המקום. עכשיו דוד המלך ראה את כל המציאות הזאת, ואז הוא אמר, ואני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. אני אמרתי בשעת בריחתי, חופזי זה בשעת בריחתי, כל האדם כוזב. אומרים חזל, מי זה כל האדם? האדם שבדור, הצדיק של הדור, שזה שמואל הנביא. הוא אמר, הוא משך אותי להיות מלך, הוא כוזב שאני לא יהיה מלך. הנה, הורגים אותי. באמת מה קרה? לפני עלות השחר, שאול קיבל הודעה שהפלישתים תקפו את המחנה. שנשארו שם רק אנשים שלא לוחמים ונשים וילדים, הוא היה חייב מיד לרוץ לשם כדי להציל את עם ישראל. וככה ניצל דוד. אבל לפני שהוא ניצל הוא אמר את הדבר הזה. זה הפירוש הרגיל. עכשיו אתה אומר שאולי אפשר לרבות פה כל האדם שבעצם הייתה לדוד המלך איזושהי טענה פנימית כנגד הקדוש ברוך הוא. אחרי שמואל הנביא זה רק אתה. אז כביכול כנגדו. נקודה יפה. אז פעם אמר לי מישהו, אחד מזקני ברסלב, אמר לי, דוד המלך איש אמת. אז הוא אומר את האמת. הנה, אתם רואים, אני גם שהייתי בלחץ וברחתי, אני אומר את האמת, תראו איזה שטויות אמרתי. בסדר, איש אמת אומר את האמת. אז הוא אמר לי, הוא הקשה עליי. אמר לי, אבל תגיד לי, אבל למה הוא כותב את זה בתהילים? תהילים זה שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. מה אתה כותב את הנפילות שלך בתהילים, את הטעויות שלך, מה אתה כותב בתהילים? הוא אמר דבר מאוד יפה. הוא אומר, ברגע שאדם עושה תשובה ולומד את הטעות שלו, גם הטעויות הופכת להיות תשבחות לקדוש ברוך הוא. זה גם חלק בעצם מההנהגה ושל השבח של דוד ושל הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שהרבנו אומר, ומחמת זה לקחת עצמו אל בית אל השתייה ורצה ללכת בשרירות ליבו, מחמת שנתגרש בחינם. ובאמת, אם לא, זה אנחנו נראה בהמשך הסיפור, אם לא יעוררו אותו, גם בזה הוא יכול להישאר עכשיו כל ימי חייו. אפילו שהוא כבר התחיל להתגלות לו איזושהי בחינה שהוא בן מלך, הוא יכול לאורך ימים ושנים להישאר במקום הזה. בעצם, קצת נתבונן בזה, למעשה, אנחנו רואים בדור שלנו, הדור שלנו מאוד עובר את הסיפור הזה של הבן מלך ובן שפחה שמתחלפו, מכיוון שזה שרואים שהנפש הבהמית מתעוררת בדור הזה, זה כתוב בעיתון הדבר הזה. רק לפתוח את העיתון או את הטלוויזיה רואים את זה, את הדבר הזה. אבל צריך לדעת, הרי מידה טובה מרובה. ובוודאי ובוודאי שיש התעוררות עצומה גם של הנשמה האלוקית בדור שלנו. לכן כל הסיפור הזה, הבירור בין הנשמה האלוקית והנפש הבהמית, מאוד מאוד שייך לדור שלנו. מאוד שייך לדור שלנו. יש עכשיו, אנחנו רואים, בפרט הדור הצעיר, נגיד מגיל, למרות שבחור בן 25 לפני כמה חודשים אמר לי, על אח שלו בן 17, מה שמע, זה דור אחר לגמרי, כבר לא נבין אותו בכלל. אמרתי לו, אם אתה לא מבין אותו, מה זה כנאי הדור יגידו, זה כבר 10 דורות אם אתה לא מבין אותו. אז מה אנחנו רואים? רואים בירור מאוד מאוד גדול, התעצמות, מלחמה מאוד מאוד גדולה. צריך לדעת שבשורש, כדי להבין אותם, אנחנו רוצים לעזור להם. אז כשיוצא לדבר, אז צריך להבין מה השורש שלהם, שאתה רואה, יש היום הרבה מאוד בדור שלנו, אם זה בחורי ישיבה, בעלי תשובה צעירים, לא משנה. הולכים אל היצר הרע בתוקף גדול מאוד. מה בעצם הפנימיות של הנפש שלהם גורמת להם ללכת לעשות את הדבר הזה? זה בדיוק מה שהרבנו אומר פה. הם באים ואומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שאנחנו בני מלאכים, אנחנו יודעים שאתה בראת את העולם. לדור הצעיר אין ספק, לנו, אנחנו זקנים, יש לנו ספקות, אנחנו מבולבלים. הדור הצעיר הרבה יותר צדיקים מאיתנו. ברור להם האמת, ברור להם שאין עוד מלבדו, שהוא ברא את העולם ואת הכל. הם אומרים לו, אבל אם זה כך, למה אתה לא נותן לנו כזה חיות שלך, שנרגיש אותך, שנהיה בדבקות, באהבה, ביראה, שנרגיש את הקשר איתך? הם לא מקבלים, אנחנו בטח לא יודעים להגיד להם תשובה, אנחנו לא מבינים אותם, זה דור אחר, אנחנו לא מבינים אותם, והם לא מקבלים תשובה משום מקום. אז פנימיות הנשמה שלהם אומרת לקדוש ברוך הוא, תשמע, אם לא תיתן לנו חיות, אנחנו היום יש אפליקציות שבדיוק אומרים לי כל מה שהולך הלילה באזור שלי, איזה מועדון, איזה פאב, הכל יש שם באפליקציה. אתה לא תיתן לי חיות, אני הולך לאפליקציה.
קליפציה.
זה בעצם כל הירידה היום זה טענה של הנשמה הפנימית כנגד הקדוש ברוך הוא, למה אתה לא מחבר אותנו איתך בחיות אינסופית, למה אתה לא מתגלה לנו. זה לדעת שזה המלחמה שלהם, זה הטענה שלהם. ובאמת מי יכול לעזור פה בנקודה הזאת? זה לדעת, זה רק הצדיק האמת יכול לעזור בנקודה הזאת. מדוע? כי יש מחסום על הלב. הבעיה זה לא שכל. הדור שלנו זה אין להם בעיה שכלית. הם חכמים גדולים מאוד. הם יכולים להגיד לך, הם יושבים אחרי איזה מסיבה, הם יושבים ללמוד גמרא, והם יגידו לך כאלה פירושים על הגמרא, לא שמענו כאלה דברים. אי אפשר להבין את זה, איך זה הולך הדבר הזה. הבעיה שהם לא מרגישים בלב את האור של השם. אומר רבנו, ניסוד מאוד מאוד גדול. הרי הרבה צדיקים יש בעם ישראל. הרבה צדיקים ותלמידי חכמים יש בעם ישראל. מה ההבדל בין הצדיק והצדיקים לבין המושג הזה שנקרא צדיק האמת? וכי רבנו, שקוראים לו בחינת הצדיק האמת, אומר על הצדיקים האחרים שהם לא צדיקים אמיתיים? חס וחלילה. למה צדיקים כולם? ברור שהם צדיקים אמיתיים. מה ההבדל בין זה לזה? רבנו אומר פה יסוד מאוד גדול. ללמד אותנו תורה בגמרא והלכות וחסידות וקבלה והכל, יש הרבה צדיקים שיכולים ללמד אותנו. אבל צריך את צדיק האמת שיבקע את המסכים, מאיזה מסכים? בין המוח לבין הלב. זה הסוד, המסכים בין המוח לבין הלב, זה הגלות של השכינה. יש סיפור, בסיפורי מעשיות, שהרבן אומר, היה שיש זוג ציפורים, זכר ונקבה, והם זוג אחד בעולם. והם נאבדו זה לזה. ועכשיו הם במרחק 1,000 פרסאות זה מזה, ובלילה הם מאוד מצטרים, הם מאוד מתגעגעים זה לזה, אז הם בוכים, מייללים הציפורים. מי זה הציפורים? כמובן שזה סוד גדול מאוד, זה קוד שבריך ובשכינתי. אבל בתוכנו, הציפור הזכר זה המוח, והציפור הנקבה זה הלב. יש 1,000 פרסאות, בלשון הזוהר והקבלה, הפרסה זה מסך, 1,000 פרסאות בין המוח להלב. זה הדרך הכי קצרה וזה הדרך הכי ארוכה. ולפקוע את המסכים האלה, זה רק צדיק האמת יכול לפקוע את המסכים האלה. להאיר מה שאנחנו יודעים, להאיר לנו את זה בתוך הלב, לתת לנו הרגש של הדבר הזה, זה העבודה של זה הבחינה של הצדיק האמת. אז אנחנו צריכים לדעת, לבקש בתפילה, בחיפוש, לבקש מאוד צדיקים כאלה, שיכולים להאיר את מה שאנחנו יודעים לתוך הלב שלנו. זה הגלות. עכשיו, עיקר הגלות זה הפרסאות, המסכים שיש בין המוח ובין הלב. צריך לבקש על זה מאוד, על הנקודה הזאת. ואיך אנחנו יכולים לזהות צדיק אמיתי או לא צדיק אמיתי, או קשור לצדיק האמת? לבדוק אם מה שהוא אומר זה באמת מעורר את הלב שלי או לא מעורר את הלב שלי. אם זה מעורר את הלב באהבת השם, ביראת השם, בכיסופים וגעגועים לקדוש ברוך הוא, סימן שזה צדיק האמת, או מבחינת צדיק האמת הכוונה. כי עבודת צדיק האמת זה לא ללמד אותנו תורה, זה לפקור לנו את המסכים שבין המוח ללב. אז זה מה שרבנו אומר, שלשם הגיע, שם הגיע הבחינה הזאת וכל הירידות שלנו. אחרי שאדם יורד, אז יש בחינה שאדם כבר מתייאש, כי הוא יורד. זהו, הוא כבר אומר, אני שבוי כבר בקליפות, זה המציאות שלי, אני לא יכול להשתחרר שם. ואז יש משהו בתוך הנפש שאומרת, אם כך, התורה לא אמת, הקדוש ברוך הוא לא אמת, חס ושלום, והכל, הכל, הכל, זה לא אמת. אבל באמת, למה הוא אומר שזה לא אמת? נשמה יהודית הרי תמיד מכירה את הקדוש ברוך הוא, אז למה הוא אומר שזה לא אמת? כי הוא התייאש כבר מלהתחבר שוב פעם עם הקדוש ברוך הוא. לכן רבנו צעק את הצעקה הזאת, שיהיה בירור גדול בנקודה הזאת, שאין שום יוש בעולם כלל. אני אספר את זה לסיום, סיפור שסיפרנו כמה פעמים. היה לפני 1.5 שנים, והגיע איזה יהודי לידית שלי. והיהודי הזה, אפשר להגיד, אחד האנשים הכי רחוקים בעולם מדת, תורה ואמונה. הוא גדל בבית כזה, והידית שלי אומר לי, אסור לדבר איתו על שום דבר. שום נקודה של אמונה אסור לדבר איתו. ויום אחד הוא בא לבקר אותו. אז הוא אמר, הוא סיפר לי, הוא אמר לי, מה אני אעשה איתו? על מה אני אדבר איתו? על גידול חסה בשטחים? מה אני אדבר איתו? כמה יכול לדבר איתו? אמרתי לו, תראה, גם אני לא יודע מה להגיד לך, אבל כנראה שהקדוש ברוך הוא יודע מה אפשר לדבר איתו, מה צריך לדבר איתו. תבקש, תגיד תיקון הכלל לפני שהוא בא, תתפלל, תבקש. באמת, השתלשל הדבר שהוא גם לא יודע מה לדבר איתו, והוא לא יכול לשתוק, החבר שלי לא כזה בן אדם שיכול לשבת בשקט. הוא כולו אש וגבורות. אז פתאום הוא ככה הפנה את הראש הצידה ואמר בלב, השם, תן לי מה לדבר עם היהודי הזה, שאי אפשר לדבר איתו שום דבר של תורה ואמונה. פתאום הוא הסתבב אליו ואמר לו, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך? אז הוא אומר לו, זה לא יכול להיות שהוא אוהב אותי. הוא אומר לו, אני יודע, אני אומר לך, הוא אוהב אותך, אני יודע. הוא אומר לו, זה לא יכול להיות שהוא אוהב אותי. ואז הוא אומר לו, אתה יודע איך אני חי, פה נעצור את השיחה הזאת. שימו לב בעצם מה קרה, מה, איזה סוד גדול נאמר פה. זה שיחה שצריך לי, זה סודות השיחה הזאת. אתה, מה בכלל אתה אומר, זה לא יכול להיות? אתה צריך, מה, לכאורה, מה היית צריך להגיד? אין אלוקים. מה, על מה אתה מדבר? הוא לא אומר לו את זה. הוא אומר לו, לא יכול להיות. אבל שימו לב, הוא גם מסביר לו למה. הוא אומר, למה, למה? הוא אומר לו, אתה יודע איך אני חי. הוא באמת חי בצורה בעייתית. הוא חי מחוץ לארץ, מנהל מועדון לילה של גויות. אז בעייתי. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה. שימו לב, לא רק שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא גם מאמין בתורה. הוא יודע שליהודי אסור לחיות ככה. אז בעצם, כל מה שהוא נפרד מהקדוש ברוך הוא, לעלמה ולמה, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא כבר לא רוצה אותי. לא רוצה אותי? אז אני אגיד שאתה לא קיים. בשביל לא להיכנס לכל הדבר הזה. אתה בן כבר לא רוצה אותי. באותו רגע שהוא אמר לו, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, הוא בעצם, מה הוא עשה? הוא עורר בתוכו, פתח לו פתח, פתח חדש לגמרי של הבנה, תדע לך, אתה יכול להתחבר. אין יוש, אתה באמת כן יכול להתחבר. ואז באמת הכל התחיל להסתובב. אותו יהודי דרך אגב חזר בתשובה. והוא סיפר לי שכל איזה רבע שעה הוא חזר לשאול אותו, תגיד, אתה בטוח שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי? אחר כך הוא גם היה צריך להסביר לו. תגיד לי, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? הוא אמר לו, אתה יודע איך אני חי? חי בחוץ לארץ, במיאמי ביץ ששמיים, והוא רק אומר, חפר אבון. ככה שמעתי שקוראים לזה הגן עדן של הגיהנום, על המקום הזה. זה טריטוריה בגיהנום, המקום הזה. אז הוא התחיל להסביר לו, סודות. יש בירור שניצוצות, אבל אדם אסור לו לבחור, אז לקחו לך את השכל, הוריד אותך לשם. ישב איתו איזה שעתיים מרותק, שמע שיחה בקבלה, סוד בירור ניצוצות, ברוך השם, מכאן ואילך הוא חזר בתשובה. מפה זה לימוד עמוק מאוד, אין כזה דבר שיהודי לא מאמין בקדוש ברוך הוא. יהודי לא יכול שלא להאמין בקדוש ברוך הוא. אלא המהות הפנימית של כל הבירורים זה, שאדם אומר, הקדוש ברוך הוא כנראה כבר שונא אותי, לא רוצה אותי, תייאש ממני לגמרי, ולכן אדם מתרחק. וזה דרך אגב, שימו לב, שרבנו אמר תורה רשפי ב', אפילו מישהו, רבנו אמר, שצריך להסתכל בנקודות טובות, ורבנו הוסיף את הלשון הזאת, ואפילו מישהו רשע גמור, עדיין צריך לחפש בו איזה נקודה טובה. שימו לב, אחד הטענות של אנשים רחוקים מתורה ומצוות, כנגד אנשים שאומרים תורה ומצוות, זה שמרחיקים אותם יתר על המידה. הם הרי לכאורה יש בזה איזה יסוד מוטעה. למה יש בזה יסוד מוטעה? הרי הם מרגישים, בגלל שהם נמצאים איפה שנמצאים, הם אלה מרגישים רחוקים. ועוד אתם באים ומרחיקים אותנו, זאת אומרת שמה שאנחנו מרגישים זה האמת. אם כך, אין דין ואין דיין והכל לא אמת. לכן רבנו אמר שצריך לדעת את הגבולות בין האמת ובין השקר. התורה זה האמת, כל דרך חיים אחרת זה לא אמת, זה שקר. אבל לדעת בד בבד, יהודי, גם אם הוא לא חי נכון, הוא עדיין יהודי, והקדוש ברוך הוא לא התייאש ממנו. אז עכשיו תמשיך עליו ייאוש, אל תהיה נציג של היצרה וממשיך עליו את הייאוש הזה. כי אין ייאוש, צריך לגלות לרחוקים שבאמת הם עדיין קשורים ומחוברים עם הקדוש ברוך הוא. זה, רק הבירור הוא, זה שלא נטעה לדעת שדרך החיים האמיתית של עם ישראל, אם זה בכלליות, אם זה בפרטיות, זה התורה. אין דרך אחרת לעם ישראל, זה ההוראות יצרן. קדוש ברוך הוא ברא אותנו, יש הוראות יצרן, זה ההוראות יצרן. אז זה כן חייבים לשים את הגבול בין דרך התורה לבין כל הדרכים האחרות. כל הדרכים האחרות צריך לדעת, זה לא אמת. אבל לא לייאש חס ושלום ולהגיע למצב של פירוט פנימי מנשמות ישראל בגלל שהם טועים. בגלל שהם חיים בדרך של טעות. זה צריך להיזהר מהנקודה הזאת. לכן רבנו אמר את התורה הזאת. הזכרנו, והעניין הזה, שעכשיו זה יום טוב, ברוך השם, אנחנו שומרים על הלכות יום טוב היום. זה שלומדים תורה, זה הלכות יום טוב. נקודה לברר בזה, דבר הזה. אנחנו יודעים שהרבה הצדיקים מאוד דיברו נגד מדינת ישראל. אבל צריך להבין מה בדיוק הם דיברו נגד. צריך להבין את הדיבור. הם לא דיברו נגד המציאות של הקמת המדינה. אדרבה, בוודאי שהקמת המדינה זה שלב היסטורי שיקרב את הגאולה. אין ספק. עם ישראל אחרי 2000 שנות גלות חזרו לארץ ישראל. יש לנו את המדינה שלנו, ודאי שיש בזה דבר מאוד גדול. הטענה הייתה כנגד דרך החיים שהיא לא על פי התורה. זה, הם טענו. המנהיגים יהודים צריכים לקחת חוקה אנגלית או חוקה טורקית כדי להניג את עם ישראל. זה הייתה הטענה כנגד. זה, יש לנו את חוקי התורה, יש לנו, חוקי התורה זה הדברים הכי מופלאים, הכי נפלאים בבריאה. אתם הולכים לבורות מים שבורים, מה אתם צריכים? לגרת איזה שכל של איזה בן אדם ומחליפים את האור האלוקי, את השכל האלוקי, אתם מחליפים בזה. זה הטענה. אבל צריך לדעת, בד בבד, בוודאי שעצם הקמת המדינה, בוודאי שזה, אין ספק שזה שלב גדול מאוד בעניין הגאולה. נראה, לעתיד לבוא, יבוא משיח, יגלה לנו את הכל. אבל ודאי שהדבר הזה. לכן הבירור של הזמן הזה, הבירור הוא שזה, הקדוש ברוך הוא כך רצה. שזה יהיה הדרך, ובזה נתכנס אל ארץ ישראל, וחוזרים הגלויות, ברוך השם. הטענה היא כנגד זה שלא מנהיגים את העם בדרך התורה, וזה הטענה. זה בירור מאוד חשוב, הנקודה הזאת. זה גם שקמה המדינה, קצת, צריך לדעת קצת היסטוריה, שקמה המדינה, היו בירושלים קהילות חסידויות שמאוד מאוד היו, הסתגרו מאוד, מאוד מאוד הסתגרו. צריך לדעת שסיבת ההסתגרות שלהם היה שהעולם הדתי היה מאוד מועט, והייתה סכנה מאוד גדולה ליפול מכל דבר רוחני. לכן הם ביצרו סביב עצמם חומות. ובאמת עכשיו שהכל השתנה, גם הם משתנים. אני יודע שאחד החסידויות שמאוד מאוד התנגדה לכל ה... היה מחיצות חומות בינם לבין החילונים בגובה של מאות קילומטרים, חומות ברזל, פלדה, זה תולדות אהרון. היום הם מאוד מאוד, שבגלל שכל המציאות השתנתה, אז אני יודע, אני קצת מכיר שם אנשים, הרבה של אדמו"ר מתולדות אהרון היום מקבל הרבה מאוד, חיילים מגיעים אליו. היום אחד מהאירועים של חיילים שעושים סדרת חינוך בירושלים, אחד האירועים זה להיכנס לרבה מתולדות אהרון, ויושב איתם, מדבר איתם. כי שוב, זה, לא רצו להתנתק מנשמות ישראל. הייתה סכנה מאוד גדולה שהתרבות, הדרך החילונית תשפיע ותוריד מבחינה רוחנית. אבל היום שבגלל שזה השתנה, כי ברוך השם, לא רק שזה לא מוריד, היום התהליך הכללי הוא הפוך, מתקרבים, אז לכן נפתחו השערים. וזה הבירור. עכשיו נגיד שתי נקודות שלמעשה יש רמז לכל המציאות של יום העצמאות, יש לזה רמז. וזה שני רמזים באמת לא פשוטים, השני הרמזים האלה. יש פירוש על מגילת רות של רבנו אריה הקדוש. זה פירוש שכולו סודות. סודות שם נוראים, מעניין שדווקא במגילת רות רבנו אריה מאוד פתח שם הרבה סודות שאפילו אין בספרים אחרים. ויש פסוק במגילת רות שבועז אומר לרות, ליני עד הבוקר, אם יגלך טוב יגלך, ואם לאו חי השם אנוכי אגלך. מה פירוש הפשט של הפסוק הזה? רות הייתה יבמה של משפחת בועז. צריכים להתחתן איתה, הכוונה. והיה מישהו יותר קרוב מבועז, והשם שלו היה טוב. אז רות, בועז אמר לרות, אם טוב יתחתן איתה, זה הכוונה יגלך, אז זה זכותו, יש לו זכות, הוא קודם אליי, זה יש לו זכות. אם לאו, בועז נשבע, חי השם זה לשון שבועה, אמר לה, אני נשבע לך שאני אתחתן איתך, אמר לו, באמת כך היה. באמת ככה היה הדבר. אז הוא אמר לה, חי השם אנוכי יגלך. אז אומר רבנו אריה הקדוש על הפסוק הזה, הוא אומר, חי זה יסוד. השם זה תפארת. יסוד שבתפארת. ויש בזה סוד מאוד גדול, שזמן הגאולה תלוי בו, ואין אני רשאי לגלותו. ככה אומר את זה לפסוק הזה. מה זה יסוד שבתפארת? ABR, יום הקמת המדינה. זה היום היחידי בשנה שאנחנו יכולים להגיד יסוד שבתפארת, זה רק ABR. זה היום היחידי. הוא כתב את זה לפני 400 שנה, את הפירוש הזה, רבנו אריה הקדוש. יש עוד רמז אחד, ובאלף בייר זה היה תף קוף עין, שנת תף קוף עין, אלף בייר, רבנו היה גר בברסלב. עוד לפני שהוא הגיע לברסלב, 9 שנים לפני זה, רבנו גילה את דעתו שהוא רוצה להיפטר מן העולם באומן. זה היה אלף בייר, באותה שנה זה היה שבת, פרצה שריפה מאוד גדולה בברסלב, ונזכור שיש שם בתים מעץ, וזה היה בליל שבת. בתוך שבת, בליל שבת פרצה שריפה, כולם ברחו מעבר לנהר הבוג. מי שהיה בברסלב זוכר את הנהר הזה, כולם ברחו מעבר לנהר הבוג, כי זה היה סכנת נפשות. כמובן שכולם היו בצער, חצי מהכפר נשרף אז, ורבי נתן כותב שרבנו באותו לילה לא דיבר מילה. כל הלילה ישב על הגבעה ממול ברסלב והתבונן בלהבות. ורבי נתן אומר, ראינו שהוא בעולמות גבוהים מאוד. במוצאי שבת רבנו מיד ציווה על כל האנשים שלו, ואמר להם, מיד לארוז את החפצים, אנחנו חוזרים את ברסלב. אנחנו עוברים לגור באומן. הוא לא הסביר, הוא ציווה. מיד התחילו להכין את כל הציוד. לקח להם 3 ימים עד דלת באייר. בדלת באייר, זה היה באותו שנה, דלת באייר היה יום שלישי בשבוע. בצהריים, בדלת באייר, רבנו עם רבי נתן, ועוד אחד היה איתם בקרקרה, יצאו מברסלב לאומן. רבי נתן כותב שבדרך, בין ברסלב לאומן, רבנו דיבר איתו הרבה, ואמר לו, באותו לילה שהייתה השריפה, ככה רבנו אמר לו, התגלה לי כל סוד ודרך בהשתלשלות הגאולה. והוא התחיל לגלות את זה לרבי נתן, לא את הכל הוא גילה לו, רק גילה לו, ואחר כך רבי נתן כתב את זה. כתב את זה אבל בראשי תיבות ובקודים, בצורה מתומצתת, זה מה שנקרא מגילת סתרים, שעבר מדור לדור, מגילת סתרים. שהם הגיעו, וכל הדרך הוא אמר לו, רבנו אמר לרבי נתן, תדע לך, שכל הנפייה שלנו זה הכל קשור עם הגאולה. מתי הם הגיעו לזה? מתי הם הגיעו? הלילה הראשון שרבנו למעשה היה באומן, וכשהוא נראה לאומן הוא אמר, מכאן עכשיו מתחיל מהלך חדש. כך רבנו אמר. זה מתי זה היה? ABR. הלילה הראשון של רבנו באומן זה היה ב-ABR. זה מעניין ששני, מה שרבנו הרי הקדוש, ומה שקרה עם רבנו, שניהם זה יצא בעניין הזה של ABR. אמנם, אנחנו לא יודעים מה אנחנו יכולים ללמוד מזה, זה כבר יגלו לנו לעתיד לבוא, מה אנחנו יכולים ללמוד מהשני הדברים האלה, אבל זה ודאי סימן שיש דברים עמוקים בכל המהלך הזה של היום הזה. אין ספק בדבר הזה, גם היסוד והתפארת זה המידות הפנימיות של עם ישראל. לכן יש כזה בחינה ביום הזה. ובעזרת השם, אנחנו מקווים שממש עוד מעט יהיה יום העצמאות האמיתית, יום החירות האמיתי. כן, היום זה עוד שבת, לא, הוא צודק. כן, אבל זה יום עצמאות מוקדם היום. הרי אתה יודע, לפי התקנה של הממשלה, אין בעיה להעביר את זה קדימה, אחורה לי, זה לא... א' תשרי, זה ראש השנה, לא משנה באיזה יום זה יהיה. אבל הם תגנו, כי הרי למעשה זה תמיד צריך לצאת מחר. הם לא רוצים שזה יהיה ביום שישי, אז הם יקדימו את זה. לזכותם יאמר שהם לא רוצים שיהיה הרבה חילולי שבת, אז הם יקדימו את זה ליום חמישי.
איזה
צדיקים. דרך אגב, אחד הדברים הכי מאפיינים את יום העצמאות, מה זה? מה זה המדוע?
זיקוקים.
מנגל. מנגלי, מה זה? מנגלי. אז מישהו, שעה שעברה, מישהו אמר לי, תראה איזה, מה זה? כל היום מנגלים. אמרתי לו, תראה איזה צדיקים עם ישראל. זה הכל געגועים לקורבנות של בית המקדש. הם מתגעגעים לכבש, לפסחים.
מתגעגעים למן.
למן.
למן
יש מן וגן, תגעו למן. אתם יודעים, צריך לדעת, עם ישראל קשור עם המנגל מאוד. זה לא דבר פשוט. יש כתוב בגמרא במסכת פסחים שיום אחד אגריפס המלך רצה לדעת כמה יהודים עלו לירושלים. עכשיו איך הוא ידע? אסור לספור את עם ישראל. אז מה הוא יעשה? הוא אמר לכהנים, תספרו כמה כליות של קורבן פסח השנה הקרבתם בבית המקדש. אז אומרת הגמרא שלפחות על כל קורבן פסח יש לפחות מינימום 10 נמנים. זאת אומרת, על כל קורבן לפחות יש 10, זה כבש. צריך לאכול כבש, זה לא רק כבש, זה על מצות, אז על כל כבש לפחות 10 מנויים, זה ככה זה נקרא. 10 נמנים על כל קורבן פסח. אומרת הגמרא שבאותו שנה היו 1,200,000 קורבנות פסח. זאת אומרת, קודם כל היה לפחות מינימום 12 מיליון איש בירושלים. עכשיו, מתי היו בעצם צולים את הקורבן וצריך לצלות אותו? זה אסור לבשל אותו. זה איסור תורה לבשל אותו, זה חייב לצלות אותו. בקיצור, מה חייבים לעשות איתו?
מנגל.
מנגל. זה היה להם שיטה. הגמרא אומרת בדיוק, זה היה שיפוד מרימון, היו עושים מדורה. שלם. שימו לב, שימו לב. ירושלים של אז הייתה בערך בגודל של ירושלים העתיקה היום. זה לא בדיוק אותו שטח, אבל זה היה בערך אותו גודל. אותו גודל. שימו לב, 12 מיליון איש בתוך ירושלים העתיקה, 1,200,000 מנגלים בתוך בירושלים. עכשיו כתוב שכל הריח של קורבנות פסח הגיע עד יריחו. זה 1,200,000 מנגלים. אז זה הגעגועים לבית המקדש, הם עושים את המנגלים של יום העצמאות. זה הכל זה כוספים. מי שיצא לברך לעשות מנגל שיכוון על זה, על בית המקדש.
צדיק
האמת צריך להיות בכוונה לתורה של רבנו, שגם צדיק שאני מעורר אותך גם בחיים, כלומר צדיק שחי.
גם וגם.
כן. עיקר, זה נקודה חשובה מאוד לבירור. ללמד אותנו תורה יש הרבה צדיקים. להאיר לנו את התורה בלב, זה הבחינה של צדיק האמת. לכן הצדיקים הם מאוד בוערים, הם עצמם מטבעם מאוד אש. כתוב שמשה רבנו מרוב שהיה מאיר ובוער, כבר היה בשלב מסוים צריך ללכת עם מסכה, עם ישראל לא יכול לראות אותו מרוב הבערה שהייתה על הפנים שלו. וגם כתוב שתמיד על צדיק הזה תמיד יהיה קושיות ומחלוקות בהכרח. אנחנו רואים לכאורה זה מאוד לא מובן, משה רבנו, מי עשה לעם ישראל כל כך הרבה ניסים הכי מופלאים כמו משה רבנו? 10 מכות, קריעת ים סוף, מתן תורה, וכמה חודשים אחרי מתן תורה. זה כמעט לא נתפס בשכל. באים ואומרים למשה רבנו, משה, ולא אנשים פשוטים. קורח היה אדם מאוד מאוד גדול. 250 ראשי סנהדראות היו יחד עם קורח. ובאים למשה רבנו, קורח בא למשה רבנו ואומר, למה תתנשא על קהל עדת השם? מה הכוונה? מה רש"י כותב? אתם, כל מה שאתם מתנהגים איתנו זה רק מצד גאווה. אתם מתנשאים עלינו בגאווה. איך זה יכול להיות? אבל זה חייב להיות תמיד בלבול על הנקודה הזאת. זה כל הדורות רואים את הדבר הזה.
הרב אומר שככה מזהה את בחינת צדיק האמת, שמאיר לנו את מוריד את המסכים בין השכל ללב, ונותן לי יותר להרגיש את
כן. זה לדעת, עיקר הגלות זה לא גלות השכל, זה גלות הלב. הלב לא נמצא עם הקדוש ברוך הוא. יש אנשים שהולכים לכל מיני מקורות לא טובים ויכולים להגיד לך שיעור תורה במקום שם. יש להם הרבה שכל באמת ואמונה, הם מאמינים. אז למה אתה הולך? לא מרגיש בלב. יהודי לא יכול לחיות בלי לב. יהודי חייב לב. רבנו כותב בתורה ממתת, האור, הלב היהודי בוער עד האין סוף. אם לא נקבל את זה מצד הקדושה, אנחנו כבר קצת מבוגרים, זקנים, בסדר, מוכנים לסבול את הצמצומים, אבל אלה שעוד לא בני 20, אומרים פרש. גם כמה אמרו לי את זה. לא שאנחנו לא מאמינים בקדוש ברוך הוא. או שהוא ייתן לנו, או שהוא יפתח לנו, ואם לא, האינטרנט פותח. זה לא זה.
זה לא מצד הקליפות?
ברור שכן. ודאי שכן. אבל תראי, אני אומר, ודאי שזה יצר הרע וזה אסור ללכת לזה. אני רק מסביר מאיפה זה, בשורש העמוק, מאיפה זה בא הדבר הזה. כדי שנדע מה לעשות איתם. תגידי, סתם, באים ואומרים לבחורים היום, זה לא נכון לעשות כזה דבר. הם צוחקים, מה אכפת להם בכלל? הם גם דור מאוד חוצפנים ועזים. למה? כי הם נשמות כאלה גבוהות, אז הם לא... אומרים, בלשון הרחוב אומרים, הם לא סופרים אף אחד ממטר, הם עושים מה שהם רוצים. וזה רואים את זה היום. זה רואים את זה. אבל תגיד להם, אבל השם אוהב אותך, לך לשדה, תצעק לשם. וברגע שזוכים לחבר אותם עם רבנו, אנחנו רואים, אפילו שלא, זה לא מיד, אבל הם מתבררים. מדוע? כי רבנו שולח להם ניצוצות, של אור השם, של אהבת השם. לכן הם לא הולכים לאיבוד לגמרי בדבר הזה. ובפרט עכשיו, זה מאוד עוצמתי, מאיפה אנחנו יכולים לראות את המאבק שהוא כל כך עוצמתי? מגודל כוח היצרה שיש בעולם. אבל צריך לזכור, מידה טובה מרובה. חז"ל אמרו, תמיד, אתה רואה משהו לא טוב, תדע לך מידה טובה מרובה. אם כזה יש התגברות של היצרה, מכאן נלמד כמה התגברות של הטוב יש בעולם. ובוודאי שבע שמיים זה לא הקדוש ברוך הוא, שבע שמיים משחק למור. הכל זה הכל, זה רק בירורים. וברגע אחד יהפוך את הכל לטובה. זה הכל לטובתנו.
בוודאי.
הכל לטובתנו. כי אחרי שאדם עובר את כל מה שעובר פה בעולם הזה, השכר יגיע, העולם הנצחי יגיע. ואז אנחנו בכלל אפילו לא נבין איך מקבלים כל כך הרבה טוב על כל כך מעט ניסיונות.
אני בכלל אומר, זה שנבראנו, מה אנחנו מתלוננים בכלל? כאילו, יש לנו חיים, אתה יודע לאן, יש מה לאכול, מה לשתות, לא חסר לנו שום דבר. אפשר סתם לשמוח, פשוט.
אז מה יהיה עליהם, על אלה שלא יחרבו שם? בעצם זה לא...
כאילו, על מה אנחנו מתלוננים? כאילו, יצרו אותנו, באנו לעולם, נולדנו. יש לנו כל כך הרבה שפע, במיוחד בדור הזה, בזמן הזה. על מה אנחנו מתלוננים כל היום?
בסדר, לפעמים אוחזים בזה, לפעמים, אתה יודע, פתאום זרוקים אותנו לכיוון אחר לגמרי. אבל מה שאלת?
מה יהיה אלה שכמו שהרב אומר, הם לא אשמים, כאילו, זה מבחינת היקף, מה יהיה עליהם כשבוא
משיח,
כאילו?
מה זאת אומרת, הם... יש הרבה מהם שמתאמנים במכון כושר, הם ירוצו הראשונים למשיח. תראה איך הם ירוצו. הם יגידו לו, חיפשנו אותך, איפה חיפשת אותנו? הוא יגיד, איפה חיפשתם אותי? אמרו, לא יודע, התבלבלנו, אנחנו עם סיבות טבע, חשבנו אולי את הבעיה עבוד שם, חיפשנו אותך. מה זאת אומרת? בעומק הדבר, חיפשנו חיות, חיפשנו את האור הזה שיחיה לנו את הנשמה.
אני חושב שמרוב שהמשיח אוהב את התיקי גדרה, הוא ירוץ לחפש אותם, לא הם ירוץ לחפש אותו.
באמת עכשיו זה כבר נעשה עכשיו. עכשיו זה נעשה שהוא יורד ומאיר. הוא בפתחה של... זה הגמרא אומר, נכון? איפה המשיח צדקנו יצא? בפתחה של רומי, בין המצוראים. המצוראים זה לא פשוט, מה שכתוב שם. המושג המצוראים...
כל ישראל הם צדיקים.
מה?
נכון. חוטאים קצת, הבגדים קצת מלוכלכים, אבל כולם צדיקים בנשמה שלהם.
נכון. זה באמת רק בבגדים, נכון. למעשה, הגמרא בעצמה אומרת שאין משיח בן דוד בא לדור שכולו זכאי או כולו חייב. אז אתה רואה שאפילו כולו חייב לקבל פני משיח. באיזה בחינה? העיקר זה לא לעזוב את נקודת האמת.
אם הוא כולו חייב, הוא ממילא כולו זכאי לפי השוטה חרש וקטן.
יש גם זה פירוש כזה.
אם הוא כולו חייב, אז הוא כולו זכאי. עכשיו העיקר שיהיה לו לב טוב.
מה?
העיקר שיהיה לו לב טוב.
נכון.
בדרך הערבה היה את העניין של משה רבנו, אז מה היה
בעיקר
הבנטורה שלא חזר
שם לתשובה? זה עוד סוד שאנחנו עוד לא יודעים מה קרה שם. וכמו שסיפר לי פה בחור, היום הוא לא הגיע, סיפר לי שהיה היה בברזיל, באמזונס, נער גדול מאוד שם, אנדמלי זה הנער הכי גדול בעולם, ושם הוא דיבר עם שבטים אינדיאנים, זה נקרא, הכמרים שלהם נקראים שמנים, אז הוא דיבר איתם. אז יש להם שם, הם יודעים איזה תרכובת של איזה שני צמחים שעושה שם איזה מין מסע לעולמות אחרים. אז הוא שאל אותם, הוא סיפר לי, הוא שאל אותם, מאיפה אתם יודעים, הוא אמר, יש שם אלפי צמחים באמזונס, וצריך לדעת רק שני הצמחים האלה, וכל דבר נוסף רק יקלקל את זה, וצריך לדעת בדיוק את המינון של זה, וזה עושה איזו חוויה רוחנית מאוד זה. אני לוקח אותם לאיזשהו עולם, זה סוג של סם, אבל לא בדיוק, אבל דומה, לא משנה, לא, לוקח אותם לעולמות, לעולמות של קליפות, אבל לוקח אותם לעולמות. אז הוא שאל אותם, הוא סיפר לי, הוא שאל אותם, מאיפה אתם יודעים את שני הצמחים האלה, איך להרכיב אותם? אתה יודע מה שהם אמרו לו? הם אמרו לו, קינג סלומון היה אצלנו לפני הרבה דורות, והוא גילה לנו את זה. אמר להם, איפה, מי אמר לכם את זה? אז הם אמרו לו, כך מקובל אצלנו בזה. בשבטים שלנו מקובל, שלפני הרבה דורות, קינג סלומון היה אצלנו ולימד אותנו את הדבר הזה. שמעתי את זה, אמרתי, מעולם לא שמעתי, לא ראיתי איזה סיפור, מדרש, ששלמה המלך היה באמזונס. מאיפה הם הוציאו איזה האינדיאנים האלה? מאיפה הם הוציאו את הדבר הזה? אמרתי, יום אחד... בסדר, לא, אין זה, חפש מקור. בכלל היה קשר מארץ ישראל לדרום אמריקה.
אז אולי אחד השליחים מהמזונס שהגיע אליו.
תשמע, על היום אחד, יש לי במחשב אוצר הספרים, ישבתי, אמרתי, אני צריך לראות אם יש כתוב את זה. מצאתי ספר, מאוד מעניין. מצאתי ספר, מדרשי חז"ל, על שלמה המלך, שכותב ששלמה המלך היה שטיח כחול, והיה עושה בו מסעות בכל העולם. זה היה החללית הכי משוכללת זה, זה האמריקאים ומקבלים וזה, הם עובדים עכשיו לפתח את השטיח הזה. הוא היה עולה עליו, והיה, והרבה סיפורים יש על השטיח הזה. אין מקום בכדור הארץ שלא היה. מה? אז לא יודעים, זה גם הדמיון, יש לו שורש. אז מאוד מעניין שכתוב שם במדרש שהשטיח לפעמים היה אף, לפעמים הוא לא היה אף. ואם היה משהו, היה תקלות טכניות, אז הוא היה נוחת. אומר המדרש, מה התקלות הטכניות? זה דבר פלאי. אם שלמה המלך היה לו איזה מחשבה של גאווה, מיד השטיח היה נוחת. הוא לא ידע צריך לעשות תשובה על גאווה. כך זה כתוב במדרש. יום אחד הוא טס, אומר המדרש, והוא לקח איתו כמה שרים ויועצים איתו, והם טסו, ראו את כל כדור הארץ, אז הוא התגאה, והוא אמר, מי זכה לכזה דבר? איך שהוא חשב את זה, אמר המדרש, מיד השטיח צדח, לא הסכים להתרומם יותר. אז שלמה המלך היה חכם, הבין, אז הוא עשה תשובה, השטיח התרומם.